טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו ללמוד את סוגיית התפילה דרך הנוסח, המילים שאנחנו אומרים כשאנחנו מתפללים. אז התחלנו במקום שבו צריך להתחיל, המילים הראשונות שאדם אומר כשהוא קם בבוקר, מודה אני לפניך או מודה אני לפניך, מלך חי וקיים וכו'. אז בפעם הקודמת עסקנו במילה מודה, וראינו שהרב מסביר בעולת ראייה שהמילה מודה יש בה פירוש כפול. א' מודה מלשון מודה על האמת, וב' מודה מלשון תודה. תודה שזאת האמת. מה זאת אומרת? האדם קם בבוקר, כל כוחות החיים שלו מתעוררים, כל כוחות החיים של העולם, הוא מתחיל לפגוש אותם עכשיו בפעם הראשונה כשהוא פותח את העיניים, ואז הוא יכול חד ושלום לחשוב שהכל מתחיל ממנו, שהכל מתחיל מעצמו. הוא יכול לחשוב שהוא האדון לעצמו. ולכן הוא צריך להתחיל את היום במילה מודה, זאת אומרת, אני מודה על האמת ש... וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, כאדם קם בבוקר ואומר את המילה מודה, הוא בעצם צריך לחשוב על כך שעצם החיים שלו והאופי שלו והכישרונות שלו וההצלחות שלו לא מתחילים ממנו, אלא מתחילים מזה שהקדוש ברוך הוא שם בו את כל זה, והוא עכשיו צריך בבחירתו החופשית להוציא מהכוח לפועל את האישיות המיוחדת שלו. האם זה אומר שאין לאדם בחירה חופשית? אז הגדרנו קצת, עסקנו בזה. התשובה לשאלה האם יש לאדם בחירה חופשית היא לא וכן. זאת אומרת, עצם ההוויה שלי, אין לי עליה בחירה חופשית. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות או לא. מה כולל את ההוויה שלי? האם אני אדם או בעל חיים, למשל, או זכר או נקבה, אופי כזה, אופי אחר וכו'. אף אחד לא שאל אותי את זה. לכן, קודם כל אני מודיע על האמת שאני בחירה חופשית. אלא אני, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, אני תחום באיזשהו תחום, עיגול, מחוגה, וההיקף של העיגול סוגר עליי, ואומר לי, או מלמד אותי בעצם, שאני לא יכול לפרוץ את הגבולות האלה. אחרי שאני הבנתי בעצם שאין לי בחירה חופשית, איפה כן נמצאת הבחירה החופשית? הבחירה החופשית נמצאת בתוך העיגול. כאן בתוך העיגול יש לי אין סוף בחירה חופשית. ולכן, האם יש אדם בחירה חופשית? אין לו בחירה חופשית בעצם הווייתו, אבל יש לו הרבה מאוד בחירה חופשית מה לעשות עם ההוויה הזאת. אני לא יכול לבחור להיות ג'ירפה אם אני אדם, אבל אחרי שאני מבין שאני אדם ואני מקבל את זה ומסכים עם זה, אז אני עכשיו יכול להיות אדם עם האישיות שלי ואופי שלי רציני מאוד. וכאן נמצאת הבחירה החופשית. אז הבחירה החופשית היא לא להמציא את עצמי מחדש יש מאין, אלא להוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלי יש מי יש. וכל זה גנוז במילה הראשונה כשאדם קם, כשאדם אומר שהוא קם בבוקר, מודה. אני מודה על האמת שעצם ההוויה שלי והאישיות המיוחדת שלי היא ממך, ואני גם אומר לך על זה תודה. אני לא מנסה להחליף את עצמי במה שהוא או במי שהוא אחר. זאת המילה הראשונה. יפה. אז אם המילה מודה מבררת בעצם שלאדם אין בחירה חופשית, ברור שהמילה השנייה היא תהיה אני המבררת לאדם שיש לו בחירה חופשית. אבל יש לו בחירה חופשית בתוך הגבול. עכשיו, הרב כאן על המילה אני, הרב קוק, בפירושו לתריה, על המילה אני אומר עוד נקודה שהתחלנו לעסוק בה קצת בפעם הקודמת, אבל עכשיו כדאי קצת להעמיק בה. אני. מה המילה הזאת אומרת? מה האדם צריך לחשוב כשהוא קם בבוקר אומר את המילה אני לאחר המילה מודה? אומר הרב, האדם מוצא את עצמו בעצמו. על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה של הכרת הטובה האלוהית והבטחתה. נקרא עד סוף הפסקה הזאת. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו, באפסיותו וזהירותו נגד כל היקום הגדול והעצום וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו? הרי לכאורה, מרוב שיממון לעומתם, עובד האדם את תוכן העני שלו. כך יכול להיות, כך הוא יכול לחשוב בטעות. אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש שהיא מאירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, ומוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא אני. טוב, אני רוצה רגע לתת דוגמה אם אפשר כהקדמה, בסדר? נגיד שהיינו מבקשים מכולנו עכשיו לעצום את העיניים, והיינו עושים כאן חושר בחדר, והייתי מקרין על הקיר איזושהי תמונה שבתמונה היינו רואים גלים בגובה 30 מטר ו אדם עומד בשפת הים, כשברקע רואים את הגלים בשצף שלהם ובגובה שלהם ובעוצמה שלהם. והייתי מבקש מכם לפתוח את העיניים. והייתם רואים את האדם על שפת הים ואת הגלים הענקים האלה. איך הייתם מגיבים? מה הייתם אומרים? נא לפתוח את העיניים. וואו. נכון? יפה. עכשיו בלי לחשוב. על מה הייתם אומרים וואו? על הגלים. כי האדם ברמה הכמותית הוא נראה קטנצ'יק. לעומת הגלים, הענקים האלה, העוצמה שלהם, הכוח שלהם. או האדם על רקע ארגש. או האדם על רקע, כמו שאמרנו עכשיו, אוקיינוס. גלים ענקים. זה במבט ראשוני. אז במבט ראשוני אנחנו מאוד מתרשמים מכמות חיצונית, למשל, של הרבה מים, עוצמה כזאת אדירה, אל מול כמות מזערית שנקראת אדם. אני אדבר במושגים לא רלוונטיים, כן? אבל מה זה 70 קילו של בן אדם מול, לא יודע איך להגדיר את זה, כן? מול טונות, אם אפשר לומר, של מים וכמויות כאלה ועוצמות כאלה וכו'. זאת, זה במחשב הראשונה. אבל אם נחשוב כמה שניות, נגיד רגע, רגע, רגע. איזה כוחות חיים נמצאים במים האלה, בגלים האלה, מול כוחות החיים שנמצאים באדם? בואו נזכיר שלושה. למים האלה, אין שכל. למים האלה אין מוסר, הראייה שמסוגלים לשטוף בני אדם. למים האלה אין בחירה חופשית. לאדם הזה יש שכל, יש מוסר, יש בחירה חופשית. אם כן, מבחינת הכישרונות הנמצאים באדם אל מול הכישרונות הנמצאים במים, ברור שכישרונות החיים הנמצאים באדם הם מרובים לאלה ולאלה, ומשמעותיים ובעלי איכות הרבה למעלה, מאשר הכישרונות הנמצאים במים, בים. ולכן הוואו שאנחנו עשינו, היה צריך להיות מכוון מצד האמת לאדם, לא לים. עכשיו, למה אנחנו משתמשים בדוגמה הזאת? כי הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין הממד הכמותי לממד האיכותי. בין הגודל הכמותי לבין התמצית, היכולות, כן? אם אפשר לקרוא זה ככה, היכולות האיכותיות. ולכן אדם קם בבוקר, פותח את העיניים, ונגיד שהוא גר מול שפת הים, ורואה באופק את הים, ונגיד שהוא קם, טוב, בזריחה הוא לא בדיוק יראה, ונגיד הוא קם משקיע, טוב, זה משפט שאסור להגיד אותו בשיעור, נגיד, והוא רואה את השמש, שוקע, באופק, וכו'. האדם, הרבה פעמים, מחפש את עצמו, לא בעצמו. אנחנו חיים בתרבות מאוד רועשת, מאוד חיצונית. מאוד סביבתית. האדם חושב שהוא יהיה מאושר אם הוא ימלא את עצמו בכל מיני ממדים חיצוניים שהם לא הוא. היום יש ככה בפסיכולוגיה השיווקית, אז כן, אומרים שצריך לגרות את כל החושים. נכון, אתה צריך לגרות את חוש הריח וחוש הטעם וחוש הראייה וחוש השמיעה והתנועה וכו'. צריך לגרות את החושים. מישהו פעם היה בלונה פארק? כן, הייתי לא מזמן. כן. תגיד, מה הדבר שהכי הפריע לך בלונה פארק? לילדים זה כיף. סחרחורת. מה שנקרא, מכניסים אותך ועושים ממך סביבון סוף סוף סוף. נכון. אתה צודק. לי הכי הפריע הרעש. רעש. כל הזמן אתה בתנועה. כל הזמן מוזיקה. מדבר לדבר. האדם חושב שהוא ימצא את הסיפוק העצמי, את השמחה הפנימית, את העושר הפנימי שלו, דרך זה שהוא מגורה ונפעל על ידי כל מיני מכונות הנמצאות בלונה פארק. עכשיו, אנחנו לא, בסדר, אנחנו לא מזלזלים בזה, אבל ברור שלפני הכל ואחרי הכל, העושר של האדם נמצא בתוכו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם העושר העצמי שלו בפנים. שזה קשור לאישיות שלו, לכישרונות שלו. לעולם הרוחני שלו, לעולם האלוקי שבקרבו וכו'. זה לא שאנחנו מזלזלים בכל הביטויים החיצוניים, אבל נא להבחן בין זה שזה איזה זרז חיצוני, גירוי חיצוני, לבין מה שהוא אני בעצמי. ולכן אדם קם בבוקר, אומר את המילה אני, דווקא כשהוא קם בבוקר, פותח את העיניים, מסתכל על כל העולם, מתרשם מכל המציאות האינסופית הזאת. אומר לו הרב, אתה יודע למה אתה אומר בבוקר את המילה אני? כי עד שאתה מתרשם מכל העולם החיצוני הסובב אותך, תתרשם מהאלוהי שבקרבך. וכמו שאמרנו בפעם הקודמת, האלוהי הייחודי שבקרבך. לא מודה אתה, מודה אני. כמו כל אני שמח באני הספציפי, הייחודי, הפרטי, שאתה בראת אותי איתו. אני לא מנסה לחכות מישהו אחר, לא מנסה להיות מישהו אחר. כמה גבורה, כמה עומק, כמה אמונה צריך אדם לומר תודה כשהוא מודה על האמת במילה מודה, ולמצוא את עצמו בעצמו כשהוא אומר את המילה אני. אנחנו חיים בדור שאני הלך לאיבוד. אין כמעט אני. יש על זה הרבה מה לדבר, הרב מדבר על זה בהרבה מאוד מקומות. יש פסקה ידועה באורות הקודש, ששם הרב מתאר איך האני הולך וצולל, הולך ושוקע, עד כדי כך שהאנושות, האדם, ישראל, האדם הפרטי, איבד כבר את האני העצמי שלו מזמן. ושם הרב כותב שאין תקנה, אלא עד כדי כך שהאדם יחזור אל האני שלו. במקום אחר הרב כותב שהקדוש ברוך הוא ברא את תכונת ההקשבה בנפש האנושית כדי שיקשיב לעצמו, לא כדי שיקשיב לאחרים. ושם הרב משתמש בביטוי נוראי, שלפעמים האדם הופך להיות יצור מפולש, ככה הוא קורא לזה. מה זה מפולש? כמו רחוב מפולש בהלכות שבת. אתה נמצא ברחוב שהוא פתוח לשני צדדים, לא כביש ללא מוצא, חד סטרי וללא מוצא, אלא דו סטרי, ויש אפשרות לנסוע לכל האורך. אז לא רק דו סטרי ועם מוצא, אלא ארבע סטרים אפשר לומר, לכל הכיוונים. אז האדם הרבה פעמים הופך את עצמו לאישות מפולשת. כולם עוברים דרכו. מי זה כולם? כל הלחצים החברתיים, כל התרבות החברתית, כל מה שבני אדם קוראים לו הצלחה. איך הרב כותב שמה? יודע הוא שמות רבים, רק את עצמו שכח ולא ידע. הרבה שמות הוא יודע. הרבה, הוא הפך להיות פילוש להרבה מאוד ממציאויות ושאיפות וסדרי עדיפויות שעוברים דרכו, אבל שכח את האני העצמי שלו. לכן הייתי אומר את זה בשפה מאוד פשוטה, אדם קם בבוקר אחרי המילה מודה, אומר את המילה אני, אומר ריבונו של עולם, א', לא מחפש את עצמי בחוץ, מחפש את עצמי בפנים, ב', אני בטוח שהאני הייחודי הספציפי שלי הוא האני הכי טוב שאתה היית יכול לברוא אותי איתו, הראיה שבראת אותי ככזה. כמו שאמרנו בפעם הקודמת, אלוהי עד שלא נוצרתי אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, חס ושלום, כאילו לא נוצרתי, והרי אני עומד לפניך ככלי מלא, איך לי מלא, הרי כלי רקע צריך לומר, אלא ככלי מלא, לא מלא בעני שלי, אלא מלא בעניים, באלף ובעין, מלא בעני של מישהו אחר או של משהו אחר. כי נראה לי שזה, העני הזה הוא יותר טוב, יותר מוצלח. אז זה מה שכאן הרב כותב, בואו נקרא את זה שוב ברשותכם. האדם מוצא את עצמו בעצמו. כמו המשל החסידי הידוע, לא לחפש את האוצר מתחת לגשר, אלא לחפש אותו אצלך מתחת לערובה של התנור. אז האדם מוצא את עצמו בעצמו, על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו. וכל רעשי הרקע מבחוץ, שלפעמים האדם יכול להשתמש בהם וצריך להשתמש בהם, כדי לבנות את עצמו, לבנות את העולם, אבל כל זה באופן יחסי מבחוץ. הייתי אומר, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד רעשני, מאוד מאוד חיצוני. אדם נכנס לרכב, פעולה ראשונה שהוא עושה, פעולה ראשונה, מדליק את הרדיו. אחרי המסגן. למה? מה, אתה מפחד להקשיב לעצמך? כן, בינינו לפעמים זה קצת מפריד להקשיב לעצמי. כי מי יודע מה אני אגלה כשאני אקשיב לעצמי? לפעמים אני אגלה דברים לא כך נעימים. אז שמים רדיו, אז יש רעש רקע. חשוב, לא חשוב, מעניין, לא מעניין, לא משנה. העיקר שיש פה רעש. הרדיו ברכב כמשל, לתרבות. זה עצוב. אז אל מול התפיסה התרבותית או התת-תרבותית הזאת, האדם מוצא את עצמו בעצמו, בעצמיותו, במהותו האלוהית, הגנוזה בקרבו, על ידי אור החיים האלוקיים המופיעים בקרבו, אבל בשביל זה הוא צריך להגיד מודה, כדי להגיע לאמונה שאני, שהאלוהים מופיע בעני שלו ולא בעני של מישהו אחר. אז על ידי אור החיים האלוהים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו, אם האדם באמת מקשיב את ההקשבה הזאת, אז הוא מרגיש מלאות בעני של עצמו. עוד פעם, זה לא סודר את זה שהוא צריך ויכול להשתמש בכל מיני גירוי חוץ, לא אמרנו שלא, זה בסדר גמור, אבל שידע להבחין בין העני העצמי לבין הגירויים החיצוניים, שהם סך הכל אמורים לעורר באיזושהי מידה את העני העצמי הזה. אז האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אור החיים האלוהים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה, של המילה מודה, של הכרת הטובה האלוהית והפתעתה. הנה, עכשיו תראו, אומר הרב את הפרדוקס. אם נחזור לתמונה רגע של האדם על שפת הים, כשברקע הגלים הסוערים. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו? כך נראה לו. באפסיותו? כך נראה לו. וזהירותו? זה שהוא זהיר, הוא קטן, כך נראה לו. נגד, אל מול, ביחס. נגד כל היקום הגדול והעצום. וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו. מרוב שיממון, מרוב שממה, נדמה לאדם שאת העני שלו הוא לא ימצא בעצמו. כי הוא כל כך זעיר, כל כך קטן, כל כך אפס, ביחס לכל כוחות הטבע האדירים האלה. כל זה כמשל, כדוגמה. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו ואפסיותו וזהירותו נגד כל היקום הגדול והעצום, וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו, כלומר ש... שמים אותו בתוך איזשהו גבול, בתוך איזושהי אתרת, איזשהו כתר, הוא כביכול שבוי בתוך האתרת, אז בתוך הכתר הזה. מרוב שיממון, כל זה לכאורה כמובן, כן? מרוב שיממון לעומתם, עובד האדם את תוכן העני שלו. ואז האדם מוצא את עצמו, כל הזמן מחפש את עצמו בחוץ. אז איך אני מעריך את עצמי? איך אני מרוצה מעצמי? איך אני שמח בעצמי? אם יש לי הרבה כסף, אבל הכסף זה לא אני. הרי אדם לא אומר, אני כסף. הוא אומר, יש לי כסף. אם כן, הכסף זה לא אתה. או יש לו כבוד. אבל אדם לא אומר, אני כבוד. הוא אומר, יש לי כבוד. אם כן, המעמד הכלכלי והמעמד החברתי, שאלה שני הדברים שבדרך כלל אנשים רצים אחריהם, שני הקפים, כסף וכבוד, שיופיעו אחר כך בכיסא, בקף השלישית, שני הקפים האלה הם חיצוניים לאדם. זה לא האדם עצמו. האדם עצמו זה האלוהי שבקרבו, שאמור לנהל את חייו. אז שני הקפים האלה, הכבוד והכסף, שפגשנו דרך אגב בסוגריים, פגשנו אצל בלק, אם ייתן לי מלוא ביתו כסף וזהב, כן, כבד אחר ביתך, וכו'. זה לא האדם באמת. אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהי, שהאור הזה הוא לא בא מבחוץ, הוא לא בא מהלונה פארק של החיים. האור הזה מאיר מתוכו. באמת, אחד הדברים המדהימים שקורים בבית מדרש, זה שאדם בא לבית מדרש. התנאים החומריים, הפיזיולוגיים בינינו, הם לא משהו בדרך כלל בבתי המדרש. בישיבות, מה שקורה. חדר אוכל, אוכל סביר, רגיוני. וחדר שינה, כלומר חדר ומיטה, סביר. מינוס, נגיד ככה. כן, כלומר, תנאים מאוד... סבירי, אבל לא. ולמרות זאת, אדם שנכנס לתהליך של בירור העני שלו, מאוד מרוצה. איך יכול להיות? מה? הממד התזונתי, נקרא לזה, והחברתי, כלומר החדר, לא מפריע לך? אולי קצת מפריע, אבל זה תפל. אני מוצא את עצמי בעצמי. ארוחת הצהריים והמיטה בלילה, אלה דברים תפלים, אלה דברים צדדיים. זה לא הדבר המרכזי של החיים. זה הפוך לגמרי מהתרבות שבתוכה אנחנו חיים. ולכן אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, וכל הסעיפים הקדושים כברי עוז הקודש, שהיא מאירה בקרבו, שכל זה כבר גנוז בתוכו, זה נמצא בו, הוא לא צריך להמציא את זה שמיעי, זה נמצא. אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, ואז הוא לא יעשה וואו על הגלים, הוא יעשה וואו על עצמו. ואז שהוא יקום בבוקר, הוא יגיד באמת את המילה מודה אני, תודה רבה לך ריבונו של עולם, שבראת אותי כפי שבראת אותי, עם כל היתרונות והחסרונות שלי. כי אתה יודע מה השליחות שבשבילה אתה בראת אותי, ולכן שמת בי את הכלים האלה, את הכישרונות והאופי האלה, כדי שאני אוציא אותם מהכוח אל הפועל, ואחרי אני שמח בזה ומודה על האמת בזה ואומר לך תודה על זה. ואני עכשיו יוצא לדרך. אני, כן אני, לא הוא ולא אתה. אני מוצא את עצמי בעצמי. לא בבריאה העותרת אותי, המקיפה אותי, ולא באנשים אחרים שחס ושלום אולי אני מקנה בהם. לא. אני. אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית וכל הסעיפים הקדושים, כבירי עוז הקודש, שהיא מאירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, את העני באלף שלו, את העצמיות שלו, והיעדר ביטולו בכללות ההוויה. אף על פי שאולי הוא קטן הכמות ביחס לגודל הכמותי של הבריאה כולה, הוא לא, בכלל לא מרגיש שהוא מבטל את עצמו בבריאה. כן, זה באמת דבר פלא הדבר הזה, שככל שאדם יותר מקשיב לאלוהי שבתוכו, הוא מופיע אותו, הוא מוציא אותו מהכוח אל הפועל, הוא פחות נתון ללחצים חברתיים. הוא פחות מתרשם מכל הלחצים הגלויים והסמויים שמופעלים עליו. הוא נאמן לדרכו. הוא נאמן לאישיותו. הוא מקשיב לחברה, אבל הוא לא שבוי בתוכה. כן, איך אמרה המשנה? אפילו בבית המדרש זה צריך להיות ככה. אפילו אדם שלומד תורה ומתפתח מבחינה רוחנית, הוא לא צריך להיות הכפיל של הרב שלו או של החברותה שלו. חז"ל אמרו, המשנה הראשונה, אנשי כנסת הגדולה אמרו, העמידו תלמידים הרבה. אחד הפירושים, מה זה העמידו? התפקיד של הרב זה להעמיד את התלמיד על הרגליים של עצמו. כלומר, בהקשר שלנו פה, התלמיד של הרב זה לעזור, התפקיד של הרב זה לעזור לתלמיד לחשוף את עצמו, את העני שלו, ולא להיות חקיין, מחוק של הרב. העמידו תלמידים הרבה. תעמידו את התלמידים על הרגליים של עצמם. לא כתוב למדו, כתוב העמידו. זה חינוך, זה יסוד החינוך. לעזור לאדם להיות הוא. לעזור למתחנך להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. ולכן, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, הוא מוצא את עצמו מאושר, מאושר, הבנה פשוטה, מלשון שמח וכו', אבל גם מאושר מלשון אישור. הוא נותן לעצמו אישור. הוא מאשר את עצמו, הוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, לא בחצי פה. כלומר, הוא חושב, אולי היה עדיף אלוהים שהיית בורא אותי אחרת. הייתי אולי יותר מצליח בחיים. אבל מה אפשר לעשות? הוא צריך להגיד בבוקר אני, כי זה מה שכתוב בסידור. אז הוא אומר אני. לא. הוא קם בבוקר ואומר בפה מלא, אני. ומשם הוא יוצא לפעולה, לדרך. להוציא מהכוח לפועל את כל העני הזה. בתוך המכלול הכללי של ההוויה. לכן, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, הספציפית, הייחודית, המתאימה, לא האישיות הייחודית שהקדוש ברוך הוא שם בקרבו, את עניותו והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני... הייתי אומר ככה על דרך הדרש, המילה מודה, במילה אחרת אפשר להגיד עין, אותיות אני, א' י' נון. אחרי שאדם יודע שהוא עין, אחר כך הוא צריך להגיד, אני. עין, אני, לפניך. עין. לא מתחיל ממני, אני, אבל אם אתה בראת אותי ככזה, כ-X, אז אני עכשיו צריך, ומחויב להוציא מהכוח לפועל, את כל ה-X הזה, עם כל העוצמה הזאת, ואני לא מחפש את ה-X הזה במקום אחר, מחפש אותו בתוכי. טוב, עכשיו הגענו למילה לפניך. לפניך זה קצת יותר מסובך. המילה לפניך יכולה להיות, או שאני עומד לפניך, ואז מי לפני מי? לא. אם אני אומר, אני עומד לפניך, אז אפשרות שנייה, אתה לפניי ואני אחריך. אפשרות שנייה, כמו שאתה אומר, זה שאני עומד לפניך. אז מי עומד לפני מי? האדם לפני אלוהים או אלוהים לפני האדם? תשובה? מה כתוב? לפניך, לא כתוב מלפניך. תשובה, אומר אייל. שני? מצד אחד, מודה. אז מי לפני מי? אתה לפניי. מצד שני, אני! אז מי לפני מי? אני לפניך. אני צריך לקחת אחריות. אז המילה לפניך היא בעצם ההכללה של עין אני. אז הייתי אומר את זה ככה. אדם קם בבוקר אומר מודה אני לפניך, אומר בעצם עין אני, עין אני. לא חשבנו על זה, אה? טוב, בפעם הבאה נמשיך יותר את לפניך. יישר כוח, חבריה. ברוכים תהיו.